אנחנו בביצה דף ט"ז עמוד א', אנחנו ממשיכים איפה שעצרנו פעם שעברה, ואנחנו בעצם פעם שעברה למדנו על כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום כיפורים, חוץ מהוצאות שבתות ויומים טובים, והוצאות פניו לתלמוד תורה. דיברתי עם הרב מיינץ פעם, האם הוצאת פניו לתלמוד תורה כולל התשלום של ההסעות. אם יש חיידר שאתה חושב שהוא יותר טוב, אז אתה צריך להוסיף עוד 350 שקל בחודש הסעות, האם זה כלול? הוא טען שכן, שזה כן כלול. זה חלק מהוצאות מניו תלמוד תורה. זאת אומרת, זה חלק ממה שאתה צריך
לשאול. והסניצ'ים שהם אוכלים לעשות הכלל,
זה נראה גבול? לא יודע, הסניצ'ים הם אוכלים בבית גם, זה לא לתלמוד תורה, זה הוצאת מניו. זה נטו לתלמוד תורה. אחרת לא היית משלם לעשה, לא היית שולח אותם למקום הזה. עכשיו שימו לב שהמילה חודש לפי רש"י זה לבנה, כן? תקראו בחודש שופר. איזו חג שהחודש מתכסה בו? רש"י סובר שחודש, הכוונה היא הלבנה מתכסה בו, נכון? זאת אומרת, לבנה זה חודש, כן? בסדר? היו לזה קצת נפקמינות. מה? ככה תוסות מבין מרש"י. תראו תוסות, איזה חג שחודש מתכסה בו, פירש רש"י שהלבנה אינה נראית. זאת אומרת, מה מתכסה? הלבנה מתכסת, החודש מתכסה בו לפי רש"י, תוסות אומר ברש"י. זה הלבנה, תוסות מביא לנו עוד שני פירושים. האם הכוונה היא שהקורבן מתכסה בו, שלא ניכר קורבן המוסף של ראש חודש, או הכוונה היא שקורבן מוסף של ראש חודש לא נזכר בתפילה, ורבנו תם שינה את נוסח התפילה, והוא היה אומר מלבד עולת החודש ועולת, כאילו מלבד עולת, לא, הוא היה אומר עולת החודש פלוס עולת ראש השנה, עולת יום הזיכרון הזה. אנחנו בתפילה של מוסף לא מזכירים את עולת ראש חודש. מלבד עולת היום או עולת, כן? אז אצלי בסידור כתבתי סימון שזה הולך גם כן על ראש חודש, כי כולם מסכימים להלכה שמקריבים את הקורבן של ראש חודש בראש השנה, את המוסף של ראש חודש. שאלה אם זה נזכר בתפילה. אז יש שיטה בין בעלי התוספות שהכוונה היא שזה לא נזכר בתפילה, וככה אנחנו נוקטים להלכה, לא כמו רבינו תם. לא יודע, לא זוכר, צריך לבדוק. אני חושב שכן, אבל אולי אני לא זוכר טוב את ראש חודש. אני חושב שכולנו לא, זה חידוש של רבינו תם. תיקן רבינו תם לומר במוסף. אנחנו נראה כמה דברים שרבינו תם שינה בתפילה, זה סתם מעניין לעקוב. סדר, שלב הבא. עכשיו אנחנו מגיעים לסיפור מעניין, הלל הזקן בשמאי, שהלל שכל מעשיו לשם שמיים, שנאמר ברוך השם יום יום. אבל מה היה עושה שמאי? בוא נראה את הברייתא. אמרו עליו על שמאי הזקן, מה זה אמרו עליו? אני לא יודע. למה הוא נקרא הזקן? אני לא יודע. כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת, מצא בהמה נאה אומר זו לשבת, מצא אחרת נאה מנה מניח את השנייה ואוכל את הראשונה. מה אומר לנו רש"י? ואוכלת הראשונה נמצא אוכלה לזו כדי שתהיה היפה נאכלת בשבת, דאב לאכילתה של הראשונה לכבוד שבת.
עצם האכילה של הראשונה גם
את דייקתם את זה? אתם מבינים את ההשלכה ההלכתית?
כל
האכילה
שלה הייתה
רגע, לא, יש איזה השלכה.
כל דבר הוא היה עושה, אפילו כל השמירה שלה, כל יום היה עושה את זה.
רגע, מה ההשלכה לזה? אני אומר לכם השלכה, אני שאלתי פעם את הרב טריגר, אם אני יש לי שיגעון, אני אוהב לאכול ולהרגיש שיש עוד בצלחת המרכזית. זאת אומרת, אני יודע כמה אנחנו אוכלים בשבת, כמה חלות, אבל אם אני על החלה האחרונה אני כבר לא נהנה ממנה, כי אני מצמצם באכילה שלי. באמת זה הכל פסיכולוגי, אני לא הייתי אוכל יותר מזה, אבל התחושה הזו שאני גומר את הלחם האחרון שיש לי בבית, היא מונעת ממני ליהנות מהלחם האחרון. אני לא אוהב לגמור את הלחם האחרון שיש לי בבית. האם זה נחשב כבוד שבת כשאני קונה חתיכת בשר יותר גדולה, עוד מיץ אחד לכבוד שבת, עוד בשר שאני עוד חלה שאני יודע שבעצם חצי או כל החלה תישאר ליום ראשון, אני רק קונה את זה כדי שאני אוכל ליהנות ממה שיש לי בשבת? באמת זה נחשב הוצאות שבת או לא? או שהוצאות שבת זה רק מה שאני הולך לאכול בשבת? אז הוא אמר לי לא, זה חלק מהוצאות שבת. האמת לא שאלתי את זה כשאלה, הוא הזכיר את זה כהוכחה לסוגי אחרת שדיברנו בה. אני אף פעם לא שאלתי את השאלה, אבל תוך כדי דיון בנושא אחר הלכתי הוא הזכיר את הדבר הזה. שמעתי, אמרתי סברה מעניינת, אני מחכה למצוא לזה הוכחה. לדעתי הסוגיה הזו היא הוכחה, כי מה אומר לנו רש"י? אם אני קניתי את הראשון לכבוד שבת, עכשיו אני אוכל אותו כדי שיהיה לי את השני לכבוד שבת, אז האכילה של הראשונה היא לכבוד שבת. למה רש"י אומר האכילה של הראשונה היא לכבוד שבת? כי בעצם אז יוצא מה רוויח שמאי הזקן, ואז לפי זה למה הסוגיה הזו מופיעה אחרי הסוגיה הקודמת, שבעצם גם ההוצאות האלה לא כלולות, זה הוצאות שבת, ככה יוצא. ולפי זה עכשיו הברייתא מאוד מדויקת, כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת. הגדרה הזו מלמדת אותי עכשיו מבחינת ההוצאות. אז אם אני קונה שלושה מיצים לשבת ואני גומר שניים, השלישי יתקלקל עד שבת הבאה, אני לא יכול לשמור אותו בקירור, הוא לא יחזיק מעמד. עכשיו שאני אוכל אותו זה כבוד שבת שאני אוכל אותו, אז זה גם הוצאות שבת.
אז ביום חול אני אעשה פשוט.
כן, ככה יוצא. אז אני מדבר על היום חול שהוא אחרי השבת.
הלל לא רוויח כלום, לתמושת.
מה?
הלל לא רוויח שום, לא כסולו שום הוצאות.
הלל מידה אחרת הייתה לו. כל מעשיו לשם שמיים. עכשיו צריך להבין מה פירוש המילים, כל מעשיו לשם שמיים. אתה חוסיד, אתה תאהב את זה. אתם תראו יותר ויותר שהמושגים של החסידות בעצם כבר מוכרים בשס. כמו שהרב גיסין אמר שנה שעברה. ואני לא חוסיד. אני נתתי שיעור מתי? אני לא זוכר, ממש בשבוע האחרון, במכון מיר ביום שישי, ודיברנו, הראיתי להם כמה מושגים בשולחן ארוך. אמרתי, אני יודע שאומרים שזה חסידים אומרים, אבל זה שולחן ארוך, בואו תראו בדיוק למדנו את זה ברן. אז הרבה מהמושגים שהחסידים כאילו זה הדגל שלהם, אבל בעצם הם חלק ממחשבה יהודית עוד לפני החסידות.
הם אומרים את זה בעצמם, אומרים, באים לעורר.
כן, יש הרבה. עכשיו נראה עוד מושג מעניין. איך אתם הבנתם שכל מעשיו לשם שמיים? מה רש"י אומר? בוטח שתזדמן לו נאה לשבת. מה הקשר?
עכשיו הוא לא התחיל כל דבר להתחיל לשמור.
לא שאלתי מה הפירוש, שאלתי מה הקשר.
מה הקשר בין
זה שמעשיו לשם שמיים לזה שהוא בוטח? אני בוטח שיהיה לי פרנסה מחר, אני לא הולך לעבודה. זה נקרא, מה הקשר? מותר לי לומר כזה דבר?
הוא אקטיבית, הוא גורם לעצמו ממחסור.
לא שהוא לא...
חבר'ה, תסתכלו על המילים. אני לא מבקש שכל, אני מבקש דיוק. אמרתי לכם מה הרב פסנס הצל תמיד היה אומר. מי שלומד ומרים את הראש ומדבר, הוא לא למדן, הוא מביע את הכרס שלו. אדם צריך ללמוד, להסתכל במילים ומתוך המילים לחדש. לא לחדש מתוך הראש שלו, אלא מתוך המילים. שהראש יפעל מתוך המילים. תסתכל על הגמרא, תסתכל על רש"י, תבין מה הקשר. מה פשט ברש"י הזה לשם שמיים? שיעורי בית, נתקדם מפה?
הפסוק ברוך השם יום יום. הוא מאמין שהפסוק הזה יתקיים. זה בטח.
אני שומע, תחשבו. נתקדם הלאה, שיעורי בית. זה היה עכשיו. מה? לא, תבואו מחר. אנחנו מדברים אחד מהשני, אפשר לדבר גם אחר. הלאה. כשאני אומר לכם עכשיו... שמחר אני כנראה אצטרך לצאת מוקדם, אז בואו מוקדם. זאת אומרת, אני בעזרת שם אצטרך לצאת פה כמו בימי שני. חזרה לענייננו. החיי אדם מביא שגם הלל סבר שאנשים צריכים לנהוג לא כמו. זאת אומרת, גם הלל סבר שזה רק למדרגה שלו. הוא לא סבר, אם אני הייתי בא ושואל אותו האם עליי לעשות את זה, לא, אתה לא על המדרגה. בסדר? אז זה ככה חיי אדם מביא בלכות שבת. הלאה. יש לנו את הסוגיה של הנותן מתנה לחברו. יש לנו פה סוגיה מעניינת. דיברנו קצת על העניין של שבת. נקודה לחשיבה. אם הנשמה יתרה היא כמו שרש"י מסביר. איך רש"י מסביר? היכולת של האדם ליהנות מעולם הגשמי בלי להימאס מזה. אז אני מבין אם זה נקרא נפש יתרה, אני לא מבין למה זה נקרא נשמה יתרה.
אז יש פה גם את הנקודה של השמחה.
או, מה אתה אומר?
זה מעבר
לנשמה
ולנפש.
תאמר יותר טוב, תאמר יותר. תאמר יותר. יכול להיות שהגשמי של שבת הוא רוחני. זאת אומרת, הסעודת שבת שאני אוכל בשבת, זה לא רק הכרס שלי שמתמלאה. זאת אומרת, יש בי, אני מקיים מצווה, זה עונג שבת. זה כמו שהרמב"ן כותב על אכילת פירות שמיטה. תברך על האכילה, כי זה אכילה של קדושה. אתה אוכל בשנת השמיטה, שמיטה שבת, אתה אוכל בשמיטה, רמן אומר, זה ברכת המצוות צטון. כל תפוח שאתה אוכל, אתה אוכל מצווה. כן, בשמיטה אתה אוכל משהו שיש בו קדושת שביעית, אז אתה, נו. אני, מה? שאלה טובה. יש גם כן, טוב, אתם מפונקים, תסלחו לי, נולדתם פה, גדלתם פה. אני זוכר את הפרי הראשון שאכלתי מארץ ישראל, איך התרגשתי. שעליתי ארצה, פרי של ארץ ישראל, איזה התרגשות. פעם ראשונה שאני הפרשתי תרומות מהסחורות, לא הפסקתי לרקוד משמחה. היה לי חצי יום, ממש רציתי לעשות סעודת מצווה שזכיתי להפרש תרומות מהסחורות. השמחה שלי, החיוך לא הרן מפניי. אז אני אומר, זה גם פירות של ארץ ישראל, אבל זה גם עניין של אכילת שבת. בסדר, הלאה. יש פה רשי מאוד מעניין, כי רשי בעצם מגדיר לנו סוגיה בעבודה זרה. הגמרא אומרת לנו בעבודה זרה שהקדוש ברוך הוא הציע את התורה לאומות. אז סתם ככה היינו חושבים שזה מתוך פריות כלפי האומות, שלהם גם היה אופציה. איך רשי מסביר לנו למה הקדוש ברוך הוא הציע את זה לאומות? לא לאן שהוא נוחים עליה, וענן אשכן שחיזר הקדוש ברוך הוא להנישן על התורה ועל המצוות. רשי לומד שהצעת התורה והמצוות לאומות היה בכדי שהם יאנשו על זה שהם לא שמרו את התורה והמצוות. ככה רשי לומד, זה חידוש מאוד גדול, ולפי זה, בעזרת שם, כשתלמדו את הסוגיה בעבודה זרה על הדין של האומות לעתיד לבוא, תזכרו את הרשי הזה. זה רשי פגז, זה משנה את כל ההסתכלות על הסוגיות האלה. למה הקדוש ברוך הוא הציע את התורה לאומות, תרי"ג מצוות? לפי רשי, כי הם אחראים. למה לא קיבלתם את זה עליכם? זה הופך את הסוגיה על פניה. זה אומר, עכשיו אתה צריך ללמוד את הסוגיה מחדש לאור הרשי הזה. אני מסכים איתך, על פניו זה לא מסתדר. מסכים איתך, על פניו זה לא מסתדר. אבל אתה תלמד את הסוגיה שוב, אתה פתאום תראה כיוון לגמרי אחר בסוגיה. חזרה לענייננו. יש לנו פה, אני מקווה ששמתם לב, סוגיה מעניינת ויוצאת דופן, שכל הסוגיה בנויה על שני ציטוטים הפוכים בשם אביי, בדין עירוב תבשילין. זה סתם, זה מעניין. כן. בנוגע לסוגיה הזו, הייתי מאוד רוצה שתכינו, ואולי מחר נשב קצת יחד ונלמד יחד את הסוגיה בעבודה זרה. אני כבר הרבה זמן רוצה ללמוד איתכם. את הסוגיה בעבודה זרה, דף זין, את הסוגיה של הנישה לחכם באסר, הנישה לחכם ביתיר. כי הסוגיה הזו, שם יש לך את שיטות הראשונים, איך מכירים בשני איקא דאמרי. בסדר? תכינו את זה. זה. את הסוגיה שם, אם תרצו אולי מחר נלמד את זה יחד, או מוחותיים אתם רוצים ביום חמישי, אני לא יודע אם אני פה עדיין, כי יש כנס מיוחד שהישיבה רוצה שהרמים ילכו אליו, אני לא יודע אם אני פה, אז אולי בתחילת שבוע הבא, אבל חשוב שתכירו את הסוגיה הזו, בסדר? ותלמדו את זה עם התוספות ועם מרן, תלכו לאט לאט בתוספות, תכירו, זו סוגיה יסודית לכל השס, ואם אתם נתקעים בו אולי נעשה את זה יחד, בסדר? יש לנו עוד דקה. אני גם הייתי מאוד מציע, איפה אתם בחזרה שלכם?
בדף הבא.
הייתי צריך לומר לכם, בדף הבא אני מציע שתיקחו חצי שעה, תלמדו את התוספותים פה, כי התוספותים האלה הם יסודיים לכל דיני בישולי יעקום. סך כל הסוגיה של בישולי יעקום היא סוגיה קצרה. סוגיה קצרה גם מבחינת תוכן גמרא וגם ההלכה, וזה אחד מהסוגיות הבסיסיות. הסוגיה הזו של ההר סיני, תלמדו את זה ובעזרת שם נלמד את זה יחד פעם הבאה, בסדר?